תנא דבי אליהו, זכור לטוב. כל השונה על הכל בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא. אז תקרא הליכות אלא הלכות. אמר אליהו הנביא, זכור לטוב. קיים עליהם בשם רבנו ארי, שמזכירים אליהו הנביא, יש לומר זכור לטוב. מדוע? כמה שאליהו הנביא זכור לטוב יוצג עם תריה 400, והוא המכניע 400 כוחות של הסתרה אחרה, שהם הם 400 כוחות של עשיו. שכן נגדם ישבו ישראל, נגזר עליהם להיות במצרים 400 שנה. נגדם 400 שקל כסף עובר לסוחר, קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה, שהיא שער ופתח לגן עדן. אז אליהו הנביא הוא הממונה על זה. כל מוצאי שבת, כך קטן מדרש תלפיות, תעוררים 400 כוחות של הטומאה, מתעוררת זכות אליהו הנביא, והוא מכניע אותם. אז מה אמר? כל השונה הלכות בכל יום, אז שונה הלכות, לא פעם ראשונה, אלא ידעת ההלכה הזאת, חוזר עליה עוד הפעם. וכן על זה הדרך, ועוד הפעם. ולמה שמה משנה? שהיא הלכות, שאת ההלכות צריך לשנן, סוד ושיננתם לבניך. וגם שאם שאלך אדם, שאלך אדם, אל תהי מגמגם ואומר לו, אלא מיד תענה לו. ואומר לו, עונה לו מיד. אז הדברי תורה יהיו מחודדים בפיך. אז שונה הלכות, הכוונה אפילו שיודע אותם, חוזר ולומד. כי זה אחד מהדברים שבוגדים בעולם. הזיכרון הוא בוגד. הרבה פעמים אדם אומר, אני זוכר את זה מצוין, זוכר מצוין, לא עוברים חודשים אחדים, והכל משתכח ממנו. שם ערך, קראנו את זה השבת, פן תשכח את הדברים, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. לכן אמר כל השונה, פרפי שלמד, חוזר ולומד. טעם נוסף, מחוץ לטעם של הזיכרון, שאין מדרש ולא חידוש. שכל התורה כולה, דדיה ירבוך בכל עת, מה התינוק הזה? אכל כעת, אחרי שעתיים עוד פעם, רק תן מנוחה, צא לחופשה איזה יום אחד, יומיים. לא, בכל פעם מוצא טעם אחר, כך התורה. למדת את הפרק הזה, חזרת עליו, מצאת בו, משמשת בו, ומצאת עוד איזה הרגש. ועוד פעם שנית ועוד פעם מצאת איזה דבר. לכן אמרה כל השונה הלכות בכל יום. פירוש שלישי, כתב הגאון יעבץ, כל השונה הלכות, אדם שחוזר על הלימוד שלו נעשה בסוד משנה למלך, כאילו הוא משנה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בעליונים ואתה פה בעולם התחתון. מה העניין? אמר שהלימוד הראשון הוא רק נרשם בספר הזיכרונות, זה שילם דמי הרשמה. כמו שיש הרשמה מוקדמת, נשלם איזה דמי הרשמה שיכתבו אותו בספר. אחר כך מתי הוא קונה קניין מלא של הלימוד? שיחזור עליו פעם שנייה. אז זה, ואז הוא נקרא משנה למלך. בסוד, משנה למלך. אז זה החזרה, נקלט ומתבהר. אז פעם הראשונה זה נרשם, זה ידוע. בלימוד תמיד זה ככה. כשאדם לומד פעם ראשונה, עדיין לא יזכור את הלימוד. שיזכור טוב, פעם שנייה. יש הרמה, כתב חידוש מעניין מאוד. כותב שדבר ידוע בזיכרון, הרמה היה לו גם ידיעה גדולה ברפואה, רואים, לפי מה מהספרים שלו. אז הוא כותב שבזיכרון, אם אדם למד משהו, זה לא יירשם בזיכרון עד שישן איתו לילה אחת. דפקה מינה שאם יכול לחזור למחרת, יתרו. אחרי השינה, עדיף. למה? ביום הראשון אפילו יחזור 100 פעמים, זה כמו, לא כמו שיחזור עוד פעם אחת אחרי שישן. למה? מתי זה נקלט? זה המחשב צריך לעכל את הלימוד. מתי זה נקלט בזיכרון, בדיסק הקשיח שיש במוח, זה בשינה. ככה כותב הרמ"ק. אז לכן רואים את זה, שאדם אחרי שישן לילה, וכאן וחוזר על הסוגיה, מתבהרת לו בצורה שונה, וגם מוצא דברים שלא מצא אותם אתמול, ואומר, איך לא חשבתי על זה? איך לא ראיתי את זה? וגם זה מקבל יותר עוצמה בזיכרון ונקלט. לכן הוא אמר כל השונה הלכות בכל יום. למה? אתמול קראתי את ההלכה פעם אחת. זה רק נרשם שם. עושה רושם. מה זה נרשם? עושה רושם. אבל מחר אני אחזור על ההלכה פעם שנייה, ואז זה נחקק שם ולא יצא אף פעם. נקלט. זה דומה למה שכתוב מדרש תנחומה על הפסוק עזרה ויספרה. חינה וגם חקרה מעשה ברבי עקיבא, שביאו לו ספר תורה לקרוא, ולא קרא. שאלו אותו אחר כך תלמידיו, אמרו לו, למתנו רבנו, שנותנים לו ספר תורה לקרוא, מעריכים ימיו ושנותיו של אדם, אם חס ושלום נותנים לו ספר תורה לקרוא ולא קורא, חלילה מקצרים ימיו, ויש חובה לאדם להשתדל שיעריכו ימיו כדי שיעבוד את השם. אמר להם, לא הכנתי את הקריאה, רבנו דורש כתרי אותיות, כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות, וכל זאת, כיוון שאי אפשר ללמוד, וגם כתוב שכשבא חכם לומר דרשה בציבור, יפשוט אותה פעם אחת ושתיים ושלוש, רק אחר כך יאמרנה לציבור. למה? משום שכתוב, באיוב כתוב על אדם הראשון, אז שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותו את התורה, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. ראה פעם אחת, קדוש ברוך הוא. ויספרה פעם שנייה, הכינה פעם שלישית, וגם חקרה פעם רביעית. ולוותר כתיב ויאמר לאדם. הקדוש ברוך הוא שהוא הכל שלו, אין לפניו שכחה, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך. זוכר, יודע כל, זוכר כל הנשכחות. כן, הוא לימד אותנו שככה צריך לעשות. אז גם כשלומדים קוראים בתורה, אפילו שהוא בקי בקריאה, צריך ללמוד אותה, לחזור עליה ארבעה פעמים עד שיקרא אותה בציבור. לכן אמר הלכות, כל השונה הלכות. למה זה נקרא הלכות? למה? כתוב בתורה, לא יודעת להם את הדרך ילכו בה. ואת המעשה אשר יעשון. מה זה הדרך ילכו בה? זה שאדם צריך לדעת איזה הלכות, איזה מעשה. הוא בא לעשות מעשה. אם הוא לא למד את התורה של המעשה הזה ואת ההלכה, איך ידע? אז צריך שילמד את ההלכה, ואז יבוא ויעשנה. ככה מסופר על כמה מגדולי ישראל, שכל פעם, לפני שהיה בא חג, או לפני שהיה בא מצווה לידם, הוא בא לעשות מעקה, אפילו שהוא בקיא בכל ההלכות, חוזר עליהם עוד הפעם. בא להתקין מזוזה, חוזר על כל ההלכות עוד הפעם. בא ללבוש תפילין, מעיין בהלכות תפילין, ואחר כך מבצעים. כל יום. בא ללבוש ציצית. הלא הגמרא אומרת, משה תיקן להם ישראל שילמדו. יהיו קוראים, הלכות חג וחג, הלכות עצרת ועצרת, פסח ופסח, הלכות שבת ושבת. ואיפה למדנו? ויקהל משה את כל העדה בני ישראל ומלאים אל הדברים. ששתמין תעשה לך. ואחר כך התחיל לדבר איתם על המשכן. מה קורה פה? שתי פסוקים, שבת. אלא הראשי במקום אמר, ויקהל משה למחורת יום הכיפורים. שבת היה. שהוא ירד להר סיני אחרי 40 יום, היה מוצא יום הכיפורים. והיה אז שבת. היום בימינו לא יחול יום הכיפורים, לא ביום שישי ולא ביום ראשון. שלא יהיה יומיים בלי מלאכה, קשה, בלי לבשל. אבל בזמן העם היו קדשים עתי הראייה, ושם במדבר הם לא עובדים. לא היה לשכת עבודה. יורד מן מהשמיים. אז ויקהל משה, היה שבת, דבר ראשון אמר להם שתי הלכות בשבת, ואחר כך למד איתם. לכן כתוב בספרים שהיו נוהגים לקרוא שירים בשבת, שירים שיש בהם הלכות שבת. שעניין בשבת, גם שיהיה דברי תורה על השולחן. יש עניין לשיר בשבת. חובה לשיר בשבת, כך כתב הזוהר. למה? אשתו של השטן, שמעת עליה? בת זוגתו, אז הוד מעלתה, אשת הנשיא, רעיס. אשתו של רעיס, היא יללה, מייללת, והיא אוהבת חושך. וכמו בדיסקוטקים, היא עושה חושך. אז היא באה בליל שבת, שזה עוקר אותה, ליל שבת עוקר אותה. לכן אמרה תורה, תדליק עוד נר, נרות שבת, כדי שיהיה חושך. והכל למדנו מאיוב. היום ההוא יקחה אוכל, ככה אמרה הגמרא. אז אנחנו עושים אוכל. אחר כך אמר לו שכן החמר לא תשכון בו עננה. אז כל מה שכתוב שם אנחנו עושים בהפך. אז גם לא תשכון בו רננה, אנחנו שרים בשבת, שרים להראות בו שירה. ואז אומר הזוהר, היא רואה ששרים פה ויש נרות ואוכלים ושמחים, לוקחת את כל החיילות שלה ובורחת משם, אין לה מה לעשות באותו בית, מסתלקת משם. אז לכן אנחנו שרים בשבת. אחר כך יש מצווה גם להגיד דברי תורה על השולחן. בזוהר פרשת עקב, זה פרשה שלנו, בראיה מהמנה, כתב שם 10 דברים נאמרו בשולחן בשבת. 10 דברים. לחם משנה, וששולחן יהיה עליו מפה. כל ההזהרות הביא אותם שם אחד לאחד. יש דברים שאין דאורייתא, יש דברים דרבנן, יש דברים מנהג וחסידות. אחר כך בין הדברים אמר שיהיה לו עניים על השולחן ובעיקר בליל שבת, וגם שישיר שירי שבת ויגיד דברי תורה על השולחן. מה צריך דברי תורה? אז רבנו הרי תיקן לומר משניות של מסכת שבת, וכך הוא היה נוהג, שהיה לומד משניות שבת 24 פרקים, 8 היה לומד בלילה, 8 בסעודת שחרית ו8 בסעודת שלישית. כך היה עושה. כותב רבי חיים ויטל, תראה, החכמים אצלם, כמה צריך לדעת מה נדחם מפני מה. שהרבה פעמים ראיתי את רבנו הארי, שלא היה לומד רק שמו, בקושי 2 פרקים בליל שבת. למה? כי היו באים התלמידים לפעמים, אחרי שהם מסיימים את הסעודות, באים אליו ושואלים אותו שאלות בדברי תורה, הוא היה משיב להם, דבר איתם דברי תורה, הוא אמר איתם על השולחן, אז היה משלים את זה אחר כך במשך השבת. למה? דרך ארץ קדמה לתורה. באים התלמידים שלו, רוצים לשאול אותו תורה, צריך לענות להם. אז היה, ככה היה עושה. אז אם כן, יש מצווה של דברי תורה על השולחן. ועוד יש מצווה ללמוד הלכות שבת ושבת. אז אם כן, היו כמו שירים שתקנו, שיש בהם המנהגים וההלכות של שבת, כמו אבן עזרא תיקן, אליו מי יקשב הישלם. בוצעים אשתי כיכרות, רצים לכל תענוגים, הם מדליקים המנורה בשמן זית זך וברה, ועוד כל מיני שירים כאלה וכדומיהם שתקנו, שבתוך השיר יש שם הלכות של שבת, שבינתיים יזכיר הלכות שבת באותו יום גם כן. אז יצא גם מה שהזוהר הזהיר, לומר דברי תורה על השולחן וללמוד בהלכות שבת דווקא. או, הנה כדם אני אגיד, משניות שבת, אשרה ואשרה חלקו, קדוש יאמר לו. זה גם כן דבר גדול. לכן אמר כל השוני ההלכות, שזה הלכה, שידע את הדרך אשר ילך בה. אז אמרו בגמרא, אוהב אדוני שערי ציון, מכל משכנות יעקב. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, מכל גופי תורה. זאת אומרת, כמה שילמדו פלפולים ותענוגים, נגעים ואהלות, אין על הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה בלבד. למה? שיודעים האנשים מה מותר ומה אסור, ואז יודעים להיזהר איזה הלכות לעשות, איזה דברים לעשות, איזה דברים לא יעשה. וזה אמר, אוהב השם שערי ציון, כל משכנות לעקב. לכן אמר כל השוני הלכות בכל יום, הובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה הטעם שרבי נחמיה בן הקנה ואריך ימים, כמו רבי מגילה אומרת, שאלו תלמידיו את רבי נחמיה בן הקנה ומי הארך את הימים. שאלו ראיה שהוא חי למעלה מ-400 שנה. מדוע? בית שני התקיים 420 שנה בדיוק. 420. בית ראשון 410. חגי זכריה ומלאכי הנביאים, הם היו בבית ראשון. ובבית שני, כשבנו את בית שני, הם כבר נפטרו. כשבאו לבנות בית המקדש, היה צריך עדות איפה מקום המזבח. כי הפסוק אומר, שכנו תדרשו ובאת שמה. וגם הפסוק אומר, זבחת עליו את עולותיך ואת זבחיך, את עולותיך ואת שלמיך. אז צריך שמה שיהיה מקום ידוע וברור. אז בזמנו איך ידעו, שמואל הרמתי, שמואל הנביא, בנבואה. הוא בדק, כמו שהגמרא אומרת, עם דוד המלך, והם מצאו מקום המזבח. אחר כך, ושרתה רוח הקודש, ואמרה להם שזה מקום המזבח. אחר כך, אז היה משכן שילו, היה נוב לפני כן, היה כל מיני, עד שבא שלמה בנה את בית המקדש. אחר כך, 410 שנה, נחרב בית המקדש. ודאי, ישראל לא היו פה. והגמרא אומרת ש-52 שנה לא היה, אפילו עוף לא עבר בארץ ישראל. נאמר, מעוף השמיים עד בהמה נדדו על אקו בהמה בגמטריה 52. זה היה חרוש הכל. ובתשעה באב, אחרי החורבן, עוד תשעה באב באה שחרשו את ההיכל. זה המכה החמישית. ציון, שדה תחרש. אז אם כן, חרשו את המקום. ולא נשאר מקום, עד שבאו חגי זכריה ומלאכי, והם העידו על המקום הזה. שזה המקום, ואז נבנה בית המקדש. ומי היה תלמידם? רבי נחמיה בן הקנה, שכן שאלו אותו, אומר, על אבן זו ישב הנביא חגי, וככה אמר, כך דרש. אז הוא, רבי נחמיה בן הקנה, היה תלמידו. הוא היה בזמן בית שני, איך אנחנו רואים, בגמרא מובא, שכשלקחו את רבי ישמעאל בן אלישע להריגה, הוא היה תלמידו. אז הוא, רבי נחמיה בן הקנה, הדריך אותם מה לעשות. הוא ציווה אותם לעלות הרקיע, ולשאול אם נגזר על 10 הורגי מלכות להרג. וכשהוא ירד, אז רבי נחמיה בן הקנה עשה להם סעודה, וברך אותם, אמר להם אשריכם שזכיתם להיות אתם הקורבן והכפרה בשביל ישראל. אתם נבחרתם יותר מכל הדור, אז אתם הצדיקים הכי גדולים. כך כתוב. הוא היה בשעת ההריגה שלהם, והם נהרגו באותה שנה שנחרב בית המקדש. ג' אלפים תת כך, בכ"ה בסיוון, כמובן שולחן ערוך, בכ"ה בסיוון נהרגו שלושה, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבי שמעון בן גמליאל, רבי חנינא סגן הכהנים. יומיים אחר כך, כ"ז סיוון, נהרג רבי חנינא בן תרדיון. חודש וחצי אחרי זה, תשעה באב, נחרב בית המקדש. אז אם כן הוא היה בחורבן בית המקדש, אז הוא חי לפחות 420, ודאי יותר גם. לא, 52 שנה אחר כך האחרון רבי עקיבא נהרג. אז הוא רבי נחמיה בן הקנה, שאלו אותו, אמר, לא אמרתי על דברי חבריי, לא הקפדתי בתוך ביתי, כל מיני הנהגות של בן אדם לחברו, שדרך האדם להקפיד בהם, הוא לא היה מקפיד. אבל שמה מה כתוב עליו הדבר הידוע, בן נחמיה בן הקנה, הוא חיבר ספר הקנה, תפילת אנא בכוח, הוא חיבר, סחר. ומה היה אומר כשאני נכנס בית המדרש? יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. ולא אומר על טהור תמה ועל תמה טהור, על אסור מותר ומותר אסור. אז היה מבקש מאת השם יתברך, שידעת לכוון אל האמת, זה השונה הלכות, בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. לכן אמרו רבותינו בגמרא, מסכת ברכות, אין עומדים להתפלל, לא מתוך שיחה, לא מתוך קלות ראש, לא מתוך שיחוק, ואפילו לא מתוך פלפול. אסור כשאדם יש לו איזו קושייה או סוגיה קשה, הוא מפסיק באמצע המתפלל. למה? זה יטריד אותו באמצע התפילה. וכשהוא מתפלל צריך להיות, מחו יהיה חלק, רגוע לגמרי, שקט. אלא, אז מה כתוב? מה אומרת, אם כן, אז מה יתפלל? אלא מתוך הלכה פסוקה. זאת אומרת, לפני שבא להתפלל, ילמד איזה הלכה פסוקה, ואז הוא יהיה רגוע וישב ללמוד. אז מכאן ראינו מה הלכה פסוקה עושה. שהגמרא אומרת, שני תלמידי חכמים, שנוחים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולן. מה זה נוחים? אפילו שהוא חלק עליו, הוא לא לוקח את זה אישי, אלא הוא רוצה להבין את האמת. אז הוא שמח מה שחברו מקשה עליו, הוא מנסה לתרץ. זה אמת. החתם סופר כותב, שאם יש לך חבר שהוא בכל דבר, הוא מנסה להגיד ההפך, תברח ממנו, אל תלמד איתו. או אם יש רב שלא רוצה לך אף פעם להקשות עליו. אתה מקשה, הוא כועס עליך. אומר, אל תלמד אצלו. למה? התורה זה לא חנופה. תורה זה צריך להבין, מה אני רוצה לדעת, מה כתוב, מה אסור, מה מותר. ואם יש לי קושייה, אני אשאיר אותה. אמרו, לא הקפדן מלמד, לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. צריך שהתורה תהיה נוחה אחד לשני. זאת ועוד, ראינו רבי יוחנן, שכשנפטר ריש לקיש, שלחו לו את רבי אלעזר, וכל דבר היה אומר לו, שפיקה, מרמור, תניה כבתי דמוב, הוא היה בוכה פורש לקיש, אני הייתי אומר משהו, היה מקשה עליי ואני הייתי מתרץ לו. עכשיו זה כל הלכה שאני אומר, אומר לי, מביא לי סייעתא, מביא לי ראיות, מה זה התורה, זה דבר אישי שאני צריך מישהו שיגבה אותי? אני רוצה מישהו שייתן לי חשק ללמוד ונברר איתו את ההלכה. הוא אמר שהיה מקשה עליי וזהו, מתוך כך וכך רב חשמעת איתה. מה זה רבך? ההלכה הייתה נעשית בהירה וברורה, אז רב חשמעת איתה. אז לכן אמר, זה השונה הלכות, כמו שראה, וזה הטעם שהלכה כבת ידן. אז מראה בעירובין אומרת שאלו ואלו, אתה בן כמה? בן 90? הוא לא ייפול הראש, לא ייפול, אני אחראי. שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, בית שמאי ובית הלל, שניהם זה דברי אלוהים חיים, אפילו שהם חולקים אחד עם השני, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל נקבעה הלכה כבית הלל. מקשה גמרא, אחי, מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל? למה לא יהיה הלכה כבית שמאי? שבה גמרא, שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, שכך דרכו של חכם אמיתי, שהוא בא לכתוב את ההלכה, הוא בא לעיין בהלכה, הוא מזכיר קודם, ראשון, את זה שחולק עליו, בתור כבוד, ואחר מביא את הסברה שלו. ולא הפוך, אלא קודם את התורה. אתה אפילו בישיבה של מעלה לא תיתן להם ללמוד. ולא מביא קודם את הדברים שלו, אלא קודם את הסברה ההפוכה, חולק לכבוד, בסוף מביא את הסברה שלו. וכאן הגמרא אומרת שמעשה היה שבית הלל פעם יקשו עליהם ואמרו להם, לא כך היה עם רבי יוחנן החורני, שהוא היה מבית שמאי שככה אמר, אבל בית הלל תרצו את ייעוצם. אז הם הקדימו את דברי הסברה החולקת לפני הסברה שלהם. ולא עוד אלא שהיו נוחין בהלכה, איך כתוב שמה? מפני שהמבטנים הם ונוחים זה לזה להלכה, לכן זכו שנקראה הלכה כמותם. זאת ועוד, כתוב בגמרא, הרב חידה כותב בשם הגדולים, שלפני 500 שנה לא היה שולחן ערוך. ותראה איך התורה, איך הקדוש ברוך הוא עזר, שהתורה הלכה והתפתחה. היה תלמוד בהתחלה, סברות, סברות, גמרא, קשה מאוד היה לשתוק הלכה מתוך הגמרא, מי היה צריך לדעת, גאון, לדעת את כל ה-60 מסכתות. שכותב הרב חידה בברכי יוסף, למה שמו גאון בהלכות תלמוד תורה? גאון גמטר היה 60, היה בקי בכל השישה סדרים, שישה סדרי משנה, וכל ה-60 מסכתות יודע אותם, והיה יודע, אז ככה יכול לצעוק הלכה. למה? ואם יש איזה גמרא במסכת אחרת שסותרת את הדבר הזה, הוא צריך לדעת מה התירוץ. בתירוץ יש חילוק, מתי אומרים כך ומתי אומרים כך. אז זה צריך להיות גאון גדול כדי לדעת. אז היו הגאונים, שחד תקופת הגאונים 400 שנה, עד רב היה גאון, הוא היה אחרון הגאונים. ואחרי זה בא הריף, הוא לקח את כל הגמרא ועשה ממנה קיצור הלכות להריף, ויצאו נגדו. אמרו, מה אתה? אתה גורם כעת שלא ילמדו גמרא. אבל הוא ראה שהדורות יורדים ואין את הגאונים כעת שילמדו אותנו ונלך לשאול אותם מה עושים. אז הוא עשה ספר הלכות, ועדיין הדבר לא היה ברור, עד שבא הרמב״ם שתי דורות אחריו וכתב משנה תורה להרמב״ם. לקח את כל המדרשים והירושלמי והבבלי ועוד מדרשים שלנו אין אותם, והכל עשה סולת נקייה וניפה את זה וכתב את זה כמו משניות, בלי מחלוקות, בלי כלום, בלי לכתוב ביקורות. ורוב חכמי דורו יצאו נגדו. היה רב שלמה מנהר, החרים את ספרי הרמב״ם, ודור אחריו שרפו את הספרים שלו גם, יצאו נגדו. מה לא עשו? ונכדו רבי דוד הנגיד, היה ראש הרבנים במצרים והנשיא של כל קהילת היהודים, היה רוב היהודים, עם ישראל היה שם אז במצרים, זה לפני 800 שנים. והוא יצאו נגדו גם כן, הוא ברח, והיה במירון, התחבא שם במערת הלל, במשך 6 חודשים. אחר כך הוא החרים את אלה שעשו את זה, השם ישמור, היה מזה תקופה מאוד מאוד טובה, 500 איש נשרפו חיים ביום אחד, מאלה המתנגדים של הרמב״ם, עם נשים וטף, ואז נפסקה המלחמה. בסוף נודע האמת שהרמב״ם צדק וידע. למה? הם עשו את זה בתחלה לשם שמיים. הם אמרו, מה, עכשיו לא ילמדו גמרא, לא ילמדו משניות, לא ילמדו כלום, יש להם את התורה מוכנה, ואז לא ילמדו תורה. כל אחד ילך יבזבז את הזמן שלו לחינם. ככה היו צריכים כדי לדעת את ההלכות. אז כל אחד היה לומד את כל השס, את כל הגמרות, ומקבל סופק יראת השם, סופק קדושה, סופק טהרה, וגם אם טעים עוסק בתורה ומפלפלים ועסוקי שמעת את הליבה דרכתה, עכשיו בא פה, הכין להם את הכל מן המוכן. ככה היה. אחרי הרמב״ם באו עוד ראשונים וחלקו בלי סוף, יש לנו 30-40 ראשונים גדולי העולם, היה רש"י, היו בעלי התוספות, ואחר כך רבנו יונה והרמב״ן והרשב"א והריטב"א, ובלי סוף, ואבי העזרי והאגור ורבנו ירוחם, ועוד עשרות רבות של גדולי העולם בכל הארצות, בספרד, באשכנז, באיפה לא, בטורקיה, בכל המדינות. שוב פעם, היה מחלוקות, היו שיטות שונות ושאלות חדשות שנתהוו. הרי כל דור וכל תקופה יש את הבעיות שלה ואת השאלות שלה שהתעוררו. וכל אחד כתב וכתבו ספרי תשובות, פסקי הלכות. באשכנז היה מהר"ם מרוטנבורג והראש. היו שם מארי איסרלנד, בעל תרומת הדשן. ועוד, גדולי עולם. בא מרן השולחן ערוך, עליו השלום, איזה ענבה, איזה ענבה. כתב את החיבור בית יוסף. חלק כתב את החיבור בית יוסף, כשמו כן הוא, הוא לא יחסיר אף פוסק. אשכנזי, ספרדי, גדול, קטן, ראשון, אחרון, שהיה עד תקופתו, הוא את כולם אסף כגורן עגולה, והביא את הדברים שלהם, והסיק את ההלכה. אבל עדיין היה צריך ללמוד, מי שרוצה לפסוק הלכה, ללמוד את בית יוסף באותה סוגיה, ולעיין ולראות מה אמר זה ומה אמר זה ומה אמר זה, וכמה אמרו, ואיפה זה בגמרא, ואיפה זה בירושלמי, והרבה פעמים מביא את הזוהר, יש לו למעלה ממאה מקומות, מרן הבית יוסף מזכיר זוהר, בתוך הבית יוסף עצמו. סוף בא בית יוסף וכתב את השולחן ערוך. חושב שסתם בא וככה נכתב השולחן ערוך, ועל השולחן ערוך התחברו מאות מפרשים, מאות. שיטות ונושאי כלים, ובלי סוף. מה זה? אומר הרב חידה, היה דיון בשמיים. מי יכתוב את השולחן ערוך? הגיע הזמן, צריך לכתוב שולחן ערוך. הרי אז בדיוק באותה תקופה חשב בקרקה היה הגאון רבי משה איסרלס הרמה, רבם של אשכנז, הוא היה צעיר בימים יחסית, הוא חשב לכתוב שולחן ערוך והתחיל לכתוב. בסוף הקדים אותו מרן וכתב את השולחן, והוא כתב מפה. אז הוא כתב שולחן ערוך והוא כתב את המפה. היה ביניהם קשר, הוא שלח לו מרן, שלח לו מתנה, ספר תורה, שכתב אותו עם כל ההלכות והכתב וצורת האותיות, ושלח לו, כי לא היה להם דברים מוסכמים ומוסמכים. והיה ביניהם חילופי מכתרים, אפילו שמרן היה זקן, היה בסביבות הגיל 80, והרמה היה בסביבות ה-30 ומשהו, ה-30-40, היה גאון עצום, זה לא קשור בגיל, קשור בידע בתורה. לא חביבים, מלאכים לא מתעסקים עם בני אדם, עזוב את המלאכים בצד. מרן כתב את זה בכתב ידו. כתב בכתב ידו, טרח ועשה. מה זה ראה אותו? היה רבי שלמה קלוגר, עד שאתה תמר, רבי שלמה קלוגר לפני 150 שנה, היה מתכתב עם בן איש חי. הוא כתב 375 ספר, חיבורים. כמניין שלמה. כמניין שעה. הוא אמר, אין לך אדם שאין לו שעה, יש לך שעון? אין לך אדם שאין לו שעה. שעה 375 חיבורים. עד שהוא היה שוכח, כותב, כתבתי את זה באחד מחיבוריי, אין לי זוכר איפה. זה לא, זה רק אנחנו מבזבזים את הזמן, חביבי, עד שאתה עומד בתור, בסופר, אפשר לכתוב חצי ספר. מה אתה חושב? ככה זה, מי שלומד תורה זה יכול בלסתור. לילה אחת גומר ספר. יש כל מיני אפשרות לעשות זה. יש קורסים לעניינים אלה. זה מאוד פעסות. כן, אז הם היו לומדים תורה. אז באותו דור, אומר הרב חידה, היו 3 חכמים של שמן יוסף. היה רבי יוסף טייצק, והיה מריבל, רבי יוסף בן לב, אחד בסלוניקי, אחד בטורקיה, ומרן, רבי יוסף קארו. הוא היה האחרון, המועמד האחרון בשמיים, ובשמיים החליטו שמרן יכתוב את השולחן ערוך מפני ענוותנותו היתרה, שהוא היה יותר עליו מהם. הם היו ענוותנים, ויוסף צייצק הרב חידה מעיד עליו ש-40 שנה לא שכב במיטה אלא על ספסל בבית המדרש. 40 שנה עד שנהיה זקן השכב על מיטה. ככה היה לומד תורה, וכל התורה כולה כמו שמונחת בכיס, איזה מסכת ששואלים אותו שולף ועונה. והיה אוכל לחם צר ומים לחץ, וכל היום זה תענית. גם מרן רבי יוסף קארו, תפתח את ספר המגיד ותראה, היה לו מלאך, נתן לו מוסר, אבל לא רצה ללמוד אצלו, הוא לא שלמד, היה מגלה לו רק סודות בשמיים, אבל הלכות הוא בעצמו למד, ספרים הוא קרא. אז מה אם היה לו מגיד? אבל את התורה הוא הזיע עליה, הוא לא המציא את התורה מהמגיד. אז המגיד, תפתח את ספר המגיד ותראה, כולו ספר כזה קטן, כתב אותו משם המגיד, והוא כתב את בית יוסף, נראה תעתיק אותו. אז מרן היה גם אוכל, פעם אחת שתה עוד חצי כוס מים, בא המגיד נתן לו מוסר, שתית חצי כוס מים מיותר, חצי פרוסה של לחם, נתן לו מוסר על זה שנמשכת אחרי ההנאות, שמע בקולי ואני אגיד לך ככה לעשות. אז הם היו ענוותנים. מרן היה יותר מכולם ענה וחסיד, לכן אמר כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא. גם רבי מאיר, למה שמו הגמרא אומרת לא רבי מאיר שמו לרבי נהוראי שמו, ולמה שמו רבי מאיר? שמאיר עיני חכמים בהלכה. אז אמרו מה פירוש? שכשאדם אין לו את ההלכה ברורה זה חושך, שההלכה אצלו ברורה אז זה אור. היה פעם חכם בן ציון עליו השלום, ביום פורים השתכר, פורים אחד, שתה חצי בקבוק יין, השתכר, פתאום היה בוכה מתוך שחרותו, צועק ואומר, תתפללו עליי שאני אדע הלכה אחת על בוריה. זאת אומרת, ההנאה של החכם היא, מה ההנאה האמיתית שלו? רוצה לדעת הלכה אחת, אבל אם השורש שלה ובדיוק איפה זה אסור ואיפה זה מותר ומה הטעם, בדיוק. זה ההנאה הכי גדולה. לכן אנחנו ואתה חונן לאדם לעד, שמה אם אין לרעת הבדלה מניים, זה בין אור לחושך. כשאדם רואה את זה, כשהוא לא ידע איזה הלכה, ועכשיו הוא טעם, הוא חשב שההלכה כך, הוא חשב שזה מטעם זה, ואחר כך מתגלה לו הלכה, אז הוא מרגיש שהוא היה בחושך ועכשיו מתגלה לו אור. כמו שהגמרא אומרת, תלחתה בעת צילותה כי עומד הסתנה. איך אתה מחכה לראות את השמש יוצאת מבעד לעננים, זה הרקיע נראה צח, ככה גם צריך לדעת את ההלכה. שאני חזור, תלת ואליה וזכו לטוב, כל השונה ההלכות בכל יום. אז אמרנו שונה ההלכות, מה זה בכל יום? אלא יש ימים שהאדם תרוד, יש ימים שהוא חתונה, יש לו חתונה, הוא מתחתן, הבן שלו מתחתן, יש יום שזה ערב פסח והוא לא מוותר, הוא לומד הלכה גם ביום הזה, זה באמת בין עולם הבא. לכן יש שבת, יש מועד, יש ימים שיש לו אורחים, הוא לא מוותר על לימוד ההלכה אפילו. ומה זה אמר? פתחי תשובה כתב הלכות שתיים, שתי הלכות. אז כל אחד צריך לקיים כל יום לימוד שתי הלכות לפחות, ואפילו ביום תשעה באב ילמד הלכות של תשעה באב. עכשיו בתשעה באב יהיה הלכות תשעה באב של חג תשעה באב שנה הבאה. אז זה אמר הלכות בכל יום, והקדוש ברוך הוא יזמין לו מה שנחוץ. וכך כתבו המפרשים, שאם אדם לומד על הסדר איזה דבר, פתאום בא לו עניינה דיומה, נגיד היום ראש חודש, הוא למד בגמרא ופתאום בגמרא מוזכר באותה סוגיה על הסדר נכנס ראש חודש, או סימן שהתורה שלו תורה לשמה, או עניינה דיומה, או כל דבר אחר, או איזה דבר שהוא עסוק בו למשל, הוא עסוק לחתן את בנו, הוא לומד הלכות על הסדר, ופתאום נכנס הלכה של נישואין, סימן שבשמיים אוהבים אותו, וזה עניינה דיומה. לכן זה אמר בכל יום, ביום, גם ביום, היום שלו. מפתח לו שהוא בין העולם הבא, פירוש העולם הבא, שהוא יודע הלכות, שכן, בעולם הבא אנחנו באמת נדבר על עצמי, מצבנו מאוד קשה, כי שם לא נותנים להיכנס לכל אחד.
לא מספיק שעשה מצוות, יריבת שמיים, אלא צריך לדעת הלכות. שאלו אותו. וזה אמר, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. שאלו, מה זה דין וחשבון? אלא שואלים אותו קודם, מה הדין? נו, מה הלכה? אז הוא אומר את ההלכות, שהוא יודע. אחר כך אומרים לו, בוא נעשה חשבון, מה כן עשית או מה לא עשית. עכשיו הוא לא יכול להגיד לו, ידעתי. למה אם היו בהתחלה את קודם כל שואלים אותו למה עשית ככה, היה אומר לא שמתי לב, שכחתי, אולי ידעתי שאסור. כמו שפה, יש אלף תירוצים, הוא אומר, הוא יגיד לשוטר שתפס אותו באדום. יגיד לו, לא ידעתי לו זה. אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש. כמה עושים לו? אמרו לו קודם כל את הדין. איך אומרים? זה בער, רבי אומני, מה שאמר בגמרא, אבא כהן, אבא יוסף ברדלה אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום תוכחה. שיבוא הקדוש ברוך הוא, ישאל כל אחד ואחד מאיתנו מה שהוא. מה זה אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, ושישאל מה שהוא. אז אומר ככה, אוי לנו מיום הדין, שישאלו אותנו על ההלכות, איזה הלכות אנחנו יודעים, איזה הלכות לא יודעים. ואחר כך יגידו, טוב, אז עכשיו על מה שאתה כן יודע, בוא נראה, בוא תוכיח. אוי למה תוכיחה, יגידו, למה ביום פלוני וזה וזה, בשעה זו וזו, עשית כך וכך. ואז לא יהיה לנו מה לענות. וגם, לא ישאלו כל אדם, למה לא למדת מסכת הוריות, מסכת קריטות, יודע, מסכת נזיר. זה אדם מן השוק, לא ישאלו. זה ישאלו אחד שלמד בבית המדרש. אז כל אחד לפי מה שהוא, ולפי המדרגה שלו, שואלים אותו. ואז זה בעיה. ומי שיודע הלכות, מצבו טוב, הגמרא בסוטה אומרת, על הפסוק, יתלך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. תלך תנחה אותך בעולם הזה, שוכבך תשמור עליך בקבר, והקיצותה זה לעולם הבא. אז לעולם הבא, והגמרא אומרת שם משל, לאדם שהיה הולך באישון לילה ואפלה, ואז לא יודע מה יהיה עם הקוצים והברקנים וחיה רעה ולשתים, ולא יודע באיזה דרך ללך. זמנה לו אבוקה של אור, מצא איזה לפיד אש, ואז ניצל מהקודם. ממה? ניצל כעת מקוצים, מברקנים, מבורות, ממכשולים, מאמורות. יש לו כעת פרס לפיד, ועדיין היה מתיירה מהלשתים. אומר, טוב, ניצלתי כעת, עד כעת מהקוצים ומהברות, אבל מה אני עושה מגנבים ושודדים ומחבלים? ועדיין. עלה השחר, ניצל מזה ומזה. התחיל לברך את הקדוש ברוך הוא. מה אומרת? ועדיין היה חושש באיזה דרך ילך. אז עלה השחר, ניצל, מהקוצים אין, בורות אין, וגם שודדים כבר אין. בבוקר הם פחדים, בורחים. גם רואים אותם, יזהו אותם. אבל עדיין לא יודע באיזה דרך ילך, אומר אוי ואין, מה אני אעשה, ריבונו של עולם? זמן לא שמע על פרשת דרכים, איש אחד חכם, ניצל מכולם. אומר ככה, התורה הקדושה, הוא לא יודע... בלי תורה, אז הוא לא יודע מה לעשות. יש קוצים, מה מותר, מה אסור, שלא ייקשל, שלא יחטא בגזל, שלא ייקשל באיזה דבר. וגם לא יודע מה יהיה איתו בעולם הזה, מה יהיה איתו לעולם הבא. זמן לו איזה חכם שמלמד אותו, מורה לו את הדרך, אז הוא שמח שהוא ניצל מכולם. לכן אמר, אלה שלושה, אחד העולם הזה, שני בגינם, נצל שלישי בגן עדן, שישב לו שם במקום טוב בגן עדן. אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו, יודע להגיד כן כן ולא לא. כן אמר, יודע, יש גם מבין מה כותב, על הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף י' ת', שם הגמרא מביאה את הפסוק, כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. אמרה הגמרא, כי רבים חללים מפילה, זה על תלמיד חכם שלא הגיע להוראה, הוא למד תורה. אבל הוא עדיין לא יודע את ההלכות טוב, הוא מורה. שואלים אותו, והוא פוסק. אז זה רוצה, כמו רוצח. למה? אחד חייב לשני, והוא אומר לזה, אתה פטור ואתה כן חייב. אז הוא עשה את, אז חייב זכאי, וזכאי חייב. באו אליו בשאלות, למותר אמר אסור, ולאסור אמר מותר. ובירושלמי כתוב שאם אסר את המותר יותר חמור מיתיר את האסור. אנשים חושבים שהפחד הוא להתיר דבר אסור, אבל לאסור מותר לא נורא. לא, אומר הירושלמי, לא ככה. אם אתה יתרת דבר אסור, עשית עוון אחד כלפי שמיים. שדבר אסור, נגיד בשר וחלב, או חס ושלום, חשש נבלות וטרפות, התיר את זה לשני. אבל אם היה נגיד תרנגולת שהיא קשנה, והוא טעה בהוראה וטריף אותה, הוא עבר פעמיים. הוא עשר דבר מותר, אז הוא חטא כלפי השם יתברך, וחטא כלפי האיש שהפסיד אותו את הממון. וכמו הרבה פעמים יותר, טלפון. היה מקרה, לא אכפת לי לזרוק את זה. אמר, לא, אכפת לי כן לזרוק את זה. לא, לא אכפת לי לזרוק את זה, לא זה נרק לגידי. פעמים זה סיר שלם של אוכל. לא אכפת, מה זה לא אכפת לי? יש איסור שבת השחית. ויש כמה איסורים בזה. וגם כותב רבנו ארי, יש לשמות מגולגלות באוכל הזה, שאם אדם לא מברך עליו, אוי ואבוי מקללות אותו, ואם ייקח את האוכל הזה ויזרוק וישחית אותו, כמה צער יגרום. זה לא פשוט, זה דבר מותר, אנשים נהיה להם, זה פשיטה שאני אזרוק, פשיטה שאני אשחית, יש איסור בל תשחית. עוסקים אומרים, תראה רמב״ם בריף, לא תשחית את עצה, לא רק על העץ פרי נאמר לא תשחית את עצה, גם עץ שהוא לא מאכל, שיש בו תועלת, ומשחית אותו, אסור. רבי ומות אומרת, אדם יש לו בור בלי מים, והוא זקוק לבור, רוצה לבנות. מה הוא עושה? הוא מפנה את המים ושופך אותם החוצה, לרשות הרבים. לא ישפוך המים לרשות הרבים ואחרים צריכים אליו, אלא יחפש. מי מעוניין במים? יש לי מים בבור, מיותרים, אתה צריך אותם. ואז ישתדל שלא לאבד את זה, כי זה אחרת, זה בתשחית. זה אנשים לא נזרים. קונים, אחר בוכים למה אין כסף, בלה אין כסף. קונים לחם כפול, וכל היום זורקים לחם באשפה. כל היום זורקים לחם באשפה. תראה אחרי שבת, כמה לחם נזרק. וזה מביא כללה, גמרא אומרת, זה קשה לעניות. זה מביא כללה. מי יתיר את זה? אני לא יודע. תחלקו בבית, חתיכה חתיכה מעט. אמר לי אחד, מה עושה? אמרת לו, תתייחס לזה כמו לזהב. תחשוב זה זהב, תאכל חתיכה חתיכה. גמרת חתיכה, תשבור, תחתוך עוד חתיכה. אבל לא אותם פורסים, זורקים לפני כולם, שיש שפע, הוא אומר, וזה הפוך. השטן אומר שיהיה עוני, אז הוא עושה את זה. כי הכל נזרק.
פשע.
אתה לא יכול לשלוח. מגיע לך צלה שהתאפקת. אז הבנת איך זה קשה. זהו. אז אמר, כי הרבים חללים מפילה, זה שלא הגיע להוראה ומורה. המשך הפסוק, ועצומים כל הרוגיה, זה הפוך. זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ולא מורה. שהוא מונע תורה מאחרים, הגמרא אומרת שאפילו תינוקות שבמעי אימה מקללים אותו. שנאמר מונע בר, יקבו לאום, בר זה תורה. לאום זה תינוקות במעי אימה שנאמר ולאום מלאום יאמץ. אז הגיע להוראה ולא מורה, אומר הגאון מבילנה, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? יש לו תרצח בטעם תחתון כתוב בפתח, בטעם עליון כתוב בכמה. אז כמה זה לסגור, ופתח זה לסתוח. אומר שתי רציחות יש. יש רציחה שהוא על ידי פתיחה רוצח, ויש רציחה שעל ידי סגירה, קמיצה הוא רוצח. זה שעל ידי פתיחה, זה שפתח את הפה שלו והוא לא יודע את ההלכה. הוא פסק את ההלכה. לא הגיע להוראה הוא מורה, לא תרצה. כרבים חללים מפילה. והשלי והעצומים כל הרוגיה, זה בקמץ. שהוא סגר את פיו. היה יכול להגיד את ההלכה ושתק. למה שתקת? בגללך אחרים לא ידעו את ההלכה ואתה יודע ואתה שותק, מונע בר חס ושלום. אין צריך להיזהר בזה. זה היה מעשה פעם. היה חיית עני. לדור של הגאון מבילנה. חיית עני מסכן. שם תקף החלבית בתוך הקדרה של העוף. קדרה לשבת הכינו עם עוף, הכניס את את הכף בתוך זה. הלכה האישה לגאון מבינה, אמרה לו, בדק, ראה, אמר לה אסור. אחר כך האיש לא ידע שאשתו שהלכה לשאול את הגאון מבינה, הוא הלך לשאול את היה בעיר, בית הדין רבי שמואל. בשמואל מבין מה. אמר לו רבי שמואל כך וככה מעשה, אמר לו זה מותר. חזר הביתה, אמר לאשתו, יופי, אנחנו אמר לו אשתו, אתה יודע שהשבת אנחנו לא נאכל, אכל דג מלוח. למה? אמר לו, הייתי צא לגלל. אומר לו, אני הלכתי כעת לרבי שמואל, רבי שמואל התיר את זה. הלכתי לרבי שמואל ורבי שמואל התיר. עכשיו מה עושים? הגאו מבין, אמר אסור לאישה, ורבי שמואל אמר מותר לאיש, מה נעשה? הלך האיש מסכן, הלך אצל רבי שמואל ואמר את זה לגאו מבין. אמר טוב, תלך רבי שמואל, נראה מה שהוא יגיד. אמר רבי שמואל, אמר לו אל תדאג, אני והגאו מבין הערב נבוא אליך הביתה ונאכל מהסיר הזה. עכשיו בגלל שרבי שמואל שברתו היה מותר והוא היה רב של העיר, לא מבין, הגאו, אבל הרב של העיר הוא היה הוא, הוא באמת ככה עשה. אז זה היה, זה ה... ככה רואים שזה היה. זה אומר, תורה שבעל פה ויש תורה שבכתב. תורה שבכתב, אדם לומד אותה בעין. למה? פותח את הספר ורואה מה כתוב. זה בעין. בתורה שבעל פה צריך לשמוע אותה באוזן. כתוב, שמאו נותן לו דמי עינו. אבל חרשו נותן לו דמי כולו. שמאו נותן לו דמי עינו, תורה שבעל פה זה מי בראשית עד עיני כל ישראל. גם אם נהיה סומא לו עליכם, יכול ישב, ישמע את התורה מאיזה מישהו, אבל תורה שבעל פה יכול יש לו. אבל תורה שאם חרש אותו, איך ילמד תורה שבעל פה? זה הלך עליו. לכן זה אמר שמאו דמי כולו, דמי עינו, והוא דמי כולו. ככה, זה... אז זה אמר, תלמידי החכמים, כל השונה הלכות, תלמידי החכמים נשאיר את שבוע הבא וילך, מרבים שלום בעולם, הלכות, זה אמר הלכות, אומר, לכן, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות העולם, אז כה הליכות על הלכות, אמרו, כל מקום שכתוב, אל תקרא, זה לא שככה אמרו, אל תקרא, אז כל דבר אני אגיד, אל תקרא ככה, כמו היום בשתיים פתגם, תרתי משמע. כל דבר תגיד עליו תרתי משמע. בני שקיבלו במסורת, איש מפי איש עד משה רבנו, שאת הפסוק הזה, במקום המילה הליכות, דורשים אותו בהלכות. שהיה להם כמו קרי וכתיב, שיש חסר יוד או יתר יוד, חסר ו וכדומה, הם קיבלו. שאת הלימוד הזה לומדים אותו בצורה כזאת, שאל תקרא זה אלא זה. כן, אמר, אל תקרא זה אלא זה. כן, אמר איזה דבר יפה, ראיתי היום בשם הגאון, אמר, גט זה נקרא ספר קריטות. קראים לא אומרים גט, אומרים ספר קריטות. כתוב בתורה, שבקת עבלה ספר קריטות ונתן בידה. אמר, מאיפה ראינו שגט זה ספר קריטות? כיוון שידוע, כל האותיות באלף בית יש להם קשר. ובירושלמי יש גם אבן בקרחי הים, בגיטה שמה. והיא מגרשת כל מי שבא לידה. אבן בקרחי הים, גיטה שמה. היא מגרשת. אז אומר, אלף בית, זה יכול, עבדה, באר. בית גימל, ד' בגד. וכן, ראינו ג' ב' גבר. ג' ד' גדר. וכן, זה הדרך. דגל. אז יש ג' וד'. אבל ג' וט', תחפש בכל א' ב', לא תמצא. אין ביחד, כך את השפות גם אומרים, אין גד פירודות. איפה מצאו את זה? אצל יעקב אבינו כתוב. יעקב אבינו עליו השלום, אמר, אני נאסף אל עמי. אני נאסף, אין ג' וט', איפה? כשהוא נפטר ויאסוף רגליו אל המיטה. רגליו זה ג' לרגליו, וט' אל המיטה. זה רגליו אל המיטה. לכן, זה אמר הגאון, זה האותיות האלה. אבל תלמידי החכמים אומר, מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך, ירום העדה, נשמח לדבר בקרוב.